שלום לכולם. יש בבירור שבין השלבים של ההתרחשות במצרים בפרק הזה של בעצם אפשר להגיד סיום ההתגלגלות של יוסף, של המחירה שלו והמעמד שהוא מגיע אליו, לבין היחס לאחים, כל הבירור בתוך המשפחה. יש בשלבים האלה בעצם העמדה של התורה של דמות נוספת ביחס ליוסף, וזאת דמותו של יהודה. פגשנו בפרק מ"ג שנמצא פה למעלה בצד ימין, בדברי יהודה אל אביו, אלא שהביטוי של אביו נאמר כאן ישראל. ובדרך כלל הביטוי הזה ישראל הוא כבר ברמה של עם, של ציבור, ולא רק האישיות הספציפית של יעקב אבינו. משמע, יש במילים האלה של יהודה כיוון, סימון דרך למהלך החיים של האומה לדורותיה. ויאמר יהודה אל ישראל אביו, שלחה נער איתי ונקומה ונלכה ונחיה ולא נמות, גם אנחנו, גם אתה, גם טפנו. ובעצם בכך הוא אומר את הדבר הפשוט, שאם יעקב אבינו ישלח את בנימין איתם, אז כתוצאה מכך כל המשפחה תוכל להתפרנס, לאכול ולהתקיים. אלא ש יהודה מוסיף, אנוכי הערבנו, מידי תבקשנו. אם לא אביא אותי ולך ויצגתי לפניך, חטאתי לך כל הימים. יש פה חידוש בדברים של יהודה, שאחר כך בכל מיני זוויות של ההתפתחות של העם שלנו, המושג הזה הוא ילך ויתברר. מה פירוש? אנוכי הערבנו. זה לא רק המושג של האחריות. שאדם בסדר גודל של יהודה לוקח אחריות עליו, כל מה שיתרחש או יקרה לבנימין. אלא לפי חלק מהפרשים יש פה גם אחריות רוחנית. כלומר, זה סוג של ערבות שמוכן יהודה לקבל את כל מה שבעצם צריך לקבל בנימין, לו חלילה צריך לקרות לו משהו, לוקח יהודה את זה על עצמו. זה איזשהו סוג של, כמו אפשר לומר בלשון שלנו, מעורבות. זאת אומרת, זה לא רק מה שהאדם עתיד לעשות למען אחיו, אלא זה סוג של קשר, סוג של מעורבות הדדית, שאומר שבעצם מה שמתרחש עם הזולת, מה שמתרחש עם בנימין, זה מה שבעצם מתרחש עם יהודה. ואולי גם משום כך, בפעולה שמצייר יהודה בעצמו בסוף פרק מ"ד, קצת בהמשך, מתאר יהודה את התוצאות העלולות להתרחש אם בנימין לא יחזור איתם, ואומר, והיה קירתו כי אין הנער ומת, והורידו עבדיך את שיבת עבדיך אבינו ביגון שאולה. ואז, למרות שהוא לא נשאל פה איזושהי שאלה ספציפית, אבל אומרים המפרשים, בעצם יהודה מסביר למה הוא מתערב בעניין, למה הוא הדובר. כי עבדך ערב את הנער, מאם אבי לאמור, אם לא אביינו אליך, וחטאתי לאבי כל הימים. והכלל הזה של הערבות, הוא הכלל הישראלי שהגמרא אומרת אותו במסכת סנהדרין, נמצא ברמיזה מסוימת פה מתחת לפסקה 5, של הערבות ההדדית שעליה אנחנו נטבעים משעה שאנחנו נכנסים לארץ. ומה שאתה חושב, לא רק מה שאתה עושה, הנסתרות, גם מה שאתה חושב וגם מה שאתה מתכוון, יש לזה השפעה והשלכה על כל מה שקורה לחברה כולה, לאומה כולה. עד כדי התיאור בתחילת פסקה 5 במדרש, תנא חזקיה, שא פזורה ישראל. והמדרש בא לברר מדוע בספר ויקרא נוקט המקרא לשון נפש, לשון יחיד, גם כשמדברים על הציבור. אומר המדרש, אומר חזקיה, שא פזורה ישראל, נמשיו ישראל לשא. מה שא הזה לוקה על ראשו באחד מאיבריו וכל איבריו מרגישים? כך הם ישראל. אחד מהם חוטא וכולם מרגישים. וזה מעין תשובה לשאלה, האיש האחד יחטא וכולי, כי באמת הדבר הזה משפיע גם על החברה כולה. והמשל שמופיע בהמשך הוא משל ידוע, שאדם פועל את הפעולה הזאת של הקדיחה בתוך הספינה, ואז כתוצאה מכך הספינה כולה נטבעת. אלא שרשב"י, כשהוא מביא את המשל הזה של המקדח והקודח, הוא מעריך, הוא מתאר כל מיני שלבים, ואולי רוצה הוא לענות או לבאר עוד משמעות בסוגיית הערבות. כי הציור הזה שיש אחד חוטא, ואני אומר לו, תשמע, אתה לא יכול לפגוע ככה בספינה כולה, הוא ציור אחד. השאלה היא, בתוך המדרש מלמד אותנו רשב"י עוד סוג של ערבות, יותר אולי סמוי, יותר אולי מורכב, אבל לא פחות משמעותי ללמוד אותו ולנסות לתקן על פיו. אומר רשב"י, באותו מדרש בויקרא רבה, משל לבני אדם שהיו יושבים בספינה. הדיון לא מתחיל מפעולת האדם הבודד הקודח, אלא ממה שקורה לספינה. נטל אחד מהם. הפעולה שעכשיו המדרש יתאר אותה, היא עונה לאותה הגדרה של אדם שהוא אחד מיושבי הספינה. זה חשוב למדרש להגיד שלא מדובר בפעולה שאדם קדח, אלא באחד מהאנשים שקשורים לספינה, זה מה שהוא עשה. נטל אחד מהם מקדח והתחיל קודח תחתה. בפועל הזה להתחיל, אולי רוצה המדרש להסביר, הפעולה הזאת של הקדיחה, עם כל המשמעות של אדם עושה פעולה מסוימת וזה מזיק לכולם, אבל זה גם מזיק לעצמו. מה הבן אדם הזה חלילה רוצה לפגוע בחגיו? אומר המדרש, התחיל קודח תחתיו, ואז בהתחלה עוד לא טבעה הספינה. אולי החור עוד לא נפער. אמרו לו חבריו, מה אתה יושב ועושה? כמו לומר, מה העניינים אצלך? מה שלומך? לא שאלו אותו, למה אתה קודח? שאלו אותו אולי שאלה יותר רחבה. מה ענה להם? אם היה אומר להם, לא תחדה אני קודח, זה כמו סגנון רווח במחוזותינו, אני עושה ברשות הפרט שלי, אל תתערב בחיים שלי. מה המשמעות התוספת, מה אכפת לכם? האם האמירה הזאת, מה אכפת לכם, היא חלק מאותה תפיסה, מאותה מחשבה, אני עושה ברשות הפרט ואל תתערבו? או אולי, ומה אכפת לכם? הוא עונה על השאלה, מה אתה יושב ועושה? כלומר, הוא אומר להם, אני התחלתי לקדוח, אתם התחלתם להתעניין בי. איפה הייתם קודם? הייתי עצוב, ישבתי בתא שלי, אף אחד לא התייחס. אולי חסרה לי תשומת לב, חסר לי חום, חסרה לי התעניינות. אם באמת הייתם מתעניינים בי, למה לא התעניינתם קודם? ולכן הוא מחלק את דבריו בשניים. בא אחד, הוא עונה או מגיב על היחס שלהם. והוא אומר, מה אכפת לכם? אתם לא מעניין, אני לא מעניין אתכם. הצד השני, אחר כך הוא אומר להם, גם אני באופן מעשי, אני עושה פעולה שאתם מה תתערבו. מה הם עונים לו? אמרו לו, שהמים עולים ומציפים עלינו את הספינה. הם אומרים לו, בעצם, אל תטעה בנו. מה ששאלנו אותך, מה אתה יושב ועושה, זה לא היה ביטוי של התעניינות. זה בעצם היה כמו לשאול, למה אתה קודח? מדוע? זה שמה שמעניין אותנו, זה שהמים מציפים אותנו. אנחנו נטבע. ולכן שאלתנו אליך, למה אתה מתנהג כך? אם היו עוצרים רגע, היו אומרים, אתה יודע מה? טעינו. רצנו מהר מדי, נסחפנו, נשחקנו, אולי באמת כן היינו צריכים להתייחס אליך. טעינו. יכול להיות שלא היה צריך להמשיך לקדוח. ואולי אם נחדד את זה יותר, יכול להיות שאם הייתה התעניינות יום קודם, לא הייתה קדיחה. היה מיליונר אחד בארצות הברית, ספרה, הוא נשרף למוות, שמבוגר. וחקרו את הפרשה הזאת, היה אחד האנשים בצוות שטיפל בו, שהרגיש שהוא מקופח ולא שמים לב אליו, ואף אחד לא אכפת ממנו. אז הוא אמר ככה, אני אצית קצת אש, ואני אקרא למכבי אש, ויחבו, ואז ישאלו מי הבן אדם הזה המסור והאכפתי, ויגידו, הנה זה אני, יצ'פרו אותי, יבליטו אותי, ישימו לב אליי. בדרך הזאת אני אשיג את מה שאני רוצה. זה לא רק בתחום הזה של שריפה ודלקה, דברים אבל מהסוג הזה, אדם יודע איך הם מתחילים. לא בכך שהוא יודע איך הם מסתיימים. כיוון שכך, אז הדלקה הזאת אי אפשר לחבוד אותה, חבי אש לא השתלטו עליה, כתוצאה מכך, נשרף אותו אדם. בעצם יש פה עוד סוג של עריבות הדדית. היא לא על הקודח, אלא על האחרים. לא במובן של לגיטימציה או הסכמה או הצדקה לפעולת הקדיחה. זה ודאי שלא. ואולי גם משום כך המדרש מתחיל מחזקיה. ואומר שכשיש פגיעה מצד בן אדם אחד, אז כולם סובלים. את הדבר הבסיסי הזה לא רצה רשבי לשנות. לא רצה רשבי להעלים. אבל רשבי אומר, עומק הערבות זה לא רק בתוצאות של הפעולה. שכיוון שאנחנו נמצאים בספינה, צריך לקחת בחשבון שמה שאדם עושה זה משמעותי לכולם. אלא עומק הערבות זה מה המשמעות היומיומית של אנחנו בספינה אחת. האם אנחנו בספינה אחת זה אומר שלי צריך להיות אכפת מכל אחד שישב בספינה. ואם אני רואה שהוא חסר תשומת לב, לתת לו את מה שהוא צריך. או שהערבות ההדדית היא רק באותו רגע שבאמת האדם לוקח מקדח וקודח מתוצאה מזה הספינה טובעת. זה סוג שאולי אפשר להגיד מתחדש, אבל מאוד מתחדד בדברי יהודה. האמירה הכללית הזאת, אנוכי ערבנו, או אחר כך תזכורת הזאת, כי עבדך הרב ותנם, אולי היא גם אומרת, אני עכשיו תפקידי לעשות, לא רק מבחינת התוצאות, שורה האחרונה אני צריך להביא את בנימין הביתה. אני צריך לטפל בזה. צריך לראות מה הסיבה בעצם שבגללה אני לא יכול להחזיר את בנימין. ואולי בזה יהודה פותח פתח לדברים שצריכים להתברר אחר כך. הרי כשיש התוודאות באותו רגע של אמת בין יוסף לבין האחים, מה מתרחש אז? אומרת התורה. ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו. ויקרא, הוציאו כל איש מעליי, ולא עמד איש איתו והתוודה יוסף אל אחיו. ויתן את קולו בבכי, וישמעו מצרים, וישמע בית פרעה. ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף, העוד אבי חי, ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. כשהם עכשיו משחזרים את כל מה שהם עשו לו, את כל מה שהיה עלול לקרות לו, אם הקדוש ברוך הוא לא היה מתערב, התערבות ישירה בכל מהלך ההשגחה הזאת, אז נבהלו מפניו. זה לא סתם הביטוי שחזן אומרים בהקשר הזה, של אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. המציאות תהיה מול הפנים שלנו, והטעויות והשגיאות הם יהיו דברים ברורים, שאדם יעמוד מול המציאות, וזה יהיה ברור לו איפה הוא עשה את העוול, איפה הוא עשה את הטעות. ואולי יש דברים שבמובן מסוים הם נעשו, הוא לא יוכל להחזיר אותם. אולי בגדר מעוות לא יוכל לתקון. מה אומר להם יוסף? היום יוסף אל אחיו, גישו נא אליי, ויגשו ויאמר, אני יוסף אחיכם, אשר מכרתם אותי מצרימה. אין פה שום טשטוש של הפעולה השלילית שהם עשו. אין פה איזה דילוג, אין פה הפטרה כדי שתקע, מצד אחד. מצד שני, אני יוסף אחיכם. באחווה לא התערר מאומה. אולי הפתח שיהודה אמר, אנוכי ערבנו. אולי המדרש הזה על הספינה, שבעצם מבאר שבסוגיית הערבות יש פה גם צורך לברר מה צריך תיקון. ולא רק איך למנוע מה שני, או יותר מדויק, איך להגיד לשני, תשמע מה שאתה עושה זה מזיק, אלא נחפש מה יכול להיות התיקון. אולי הפתח הזה שנוצר על ידי יהודה, זה בעצם מה שאומר להם יוסף. אומר להם יוסף, אנחנו מופקדים על האחווה, בכל הוויכוחים, הדיונים, בכל הזרמים, בכל הגוונים, זאת המציאות שעלינו לשמור עליהם מכל משמר, ויכול להיות שהם עכשיו, האחים, פתוחים לזה. הנה הוא ממשיך ואומר, ואתה, אל תעצבו, ואל יחר בעיניכם, כי אם מכרתם אותי הנה, כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם. יש נקודת הסתכלות אחת אנושית. מה אני עשיתי לאחרים, מה האחרים עשו לי. מה ציפיתי, מה רציתי. מה תגובתי על מה שהם עשו. ליוסף יש צורת הסתכלות אחרת. מה אלוקים עשה? אלוקים שלח. כל מה שאתם ניסיתם לחשוב עליי לרעה, אלוקים חשבה לטובה. זה אופן ההסתכלות שלו. גם האחים היו כאלה. גם האחים היו אנשים מאמינים בני מאמינים. כולם מזרע יעקב. אבל עכשיו בבירור הזה, של כל המטענים, של כל המשקעים, זה סוג של מבחן נפשי, שאם אין טהרה גדולה ליוסף, הוא לא יכול להגיד את המילים האלה. הוא לא יכול להגיד, אני לא מסתכל על הדבר מנקודת המבט האישית. לא, אני לא מתחיל למדוד את המציאות ומה שאתם מזקתם לי. רבות מחשבות בלב איש ועצת השם יתקום. אני מסתכל על עצת השם. ושואל את עצמי את שאלת הערבות מכיוון אחר. היינו, מה אחריותי? אחריותי כלפי בית יעקב וכלפי ישראל למשך הדורות היא למחיה. אם בשביל המהלך המסובך הזה הייתי צריך להתגלגל בבור, בבית האסורי, בבית מצרי וכו', זה חלק מכל מה שאלוקים הוביל אותי. אתם תעשו את חשבון הנפש שלכם. אתם תראו במה הייתם חייבים שגלגלו חובה על ידכם. אבל אל תעצבו. עכשיו לא נהפוך את הדיון לאותה הלקאה עצמית ולומר כמה הייתם שליליים, כמה פגעתם. אלא עכשיו בואו נראה איך בונים את המשך הקשר הזה מתוך כל המציאות שנוצרה. ובעצם בכך הוא גם סוגר את המעגל עם החלומות. הוא מבהיר להם בצורה חריפה שמה שהוא חלם לא היה, לא גאווה, לא התנשאות, אלא אך ורק ברור השליחות האלוקית שהוטלה עליו. אנחנו רואים ביומנים של לוחות שנה. אדם מקבל את זה, נגיד, בחודש אלול. אז הוא קורא 10 בטבת, הצום נגמר ב-5:12. אז הוא מבין שיהיה צום. אז איך אדם יודע באלול שיהיה צום 10 בטבת? כי זה תאריך כבר מהרבה מאוד שנים, שתמיד צמנו בו. אבל יש נבואה של זכריה. הנביא זכריה אומר, ואנחנו מאמינים בני מאמינים, דבר אחד מדבריך אחור להשוב ריקם, שהמציאות של הצום תתבטל. הפסוקים פה, פסקה 4, דרבה לשתייה, מי שרוצה שתייה חמה בפינה, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל יעמדו. אומר הנביא בפסוק י"ח, בפרק ח', פסוק י"ט, כמה השם צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי. יהיה, לא יש פה 4 צומות, אנחנו כידוע לא יודעים מה זה ספטמבר, אוקטובר, לא מכירים. רביעי זה תמוז, חמישי זה אב, שביעי זה תשרי ועשירי זה טבת. מה יקרה לכל החבילה הזאת? לשון יחיד, כלומר זה כנראה משהו שהוא קשור לכל התופעות האלה. יהיה לבית יהודה לססון ולשמחה ולמאדים טובים. אז אם ככה, אנחנו לא יודעים היום, יום שישי, אור ליום שישי, אור לחטא טבת, אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה ביום ראשון. אלא שההבטחה הזאת היא לא כתובה בחלל, היא כתובה עם תנאי. התנאי הוא מסיים את הפסוק. האמת והשלום אהבו. זה דבר קשה, לאהוב את האמת. לדבר על האמת, לדרוש את האמת מאחרים, יותר קל. על לאהוב אותה, לאהוב אותה באמת קשה. למה? אומר הרמב"ם מורה נבוכים, מה המבחן של אדם, האם הוא אוהב את האמת? מה הרגע מסוים שבו תוכל להגיד, אני יודע שהאדם הזה אוהב את האמת? או לעצמך. אומר הרמב״ם, את זה הוא למד מאברהם אבינו. כשנמרוד, אומר לאברהם אבינו, תראה, יש בינינו ויכוח, מי הבעל הבית על העולם? ואני אומר לך, האש זה הבעל הבית. אז אתה תיפול לכבשן האש ונראה האם בעל הבית שלך הוא האמיתי או שלי. אומר הרמב״ם, אם אברהם אבינו לא היה מוכן ליפול לכבשן האש, אז הוא לא אוהב את האמת עד הסוף. כלומר, המוכנות להקריב את הדבר הכי יקר לך בחיים. המוכנות להקריב את עצמך. מדוע זה מבחן של אהבת האמת? כי הבירור של אהבת האמת הוא בירור קיומי. היינו, האם האמת הזאת שאתה מאמין בה, שאתה אוהב אותה, היא סיבת קיומך? אם היא סיבת קיומך ועכשיו קיומך מתנגש עם קיומה של האמת, ברור שאתה תעדיף את קיומה של האמת. אל תחזיק טובה לעצמך. כי לכך נוצרת. באותו מעמד של הבנה שסיבת היצירה שלך זה בעצם האהבה שלך את האמת, אז ברגע שזה מתנגש עם החיים שלך, אתה מוסר את הנפש. לא קל לאהוב את האמת. יש אנשים שהם מדברים על השלום, זה חשוב להם, יודעים לצטט שהשלום אין לך כלי, מחזיק ברכה אלא השלום. אבל הם לא כאהרון הכהן. אהרון הכהן הוא היה אחד מגדולי הדור. היה מתאים לו לשבת בישיבתו, לשבת בבית מדרשו או בביתו, ואם הוא ישמע ששני אנשים רבים, או יותר מדויק לפי אבות דרמנתן, שני אנשים עשו מריבה, יקרא להם, יגיד למנכלו, לראש לשכתו, לעוזרו או לשלושתם, תקראו לפלויני אלמויני, אני רוצה לדבר איתו. זה גם צעד חשוב, אבל זה לא ארון הכהן. אם אתה אוהב שלום, לא בציטוטים, לא בהכרזות, באהבה אמיתית, אתה תהיה רודף שלום. אתה תצא מביתך, אתה תלך לפלוני אלמוני, תגיד לו שהמחלוקת הזאת מצערת את השני, אתה תלך לשני, תגיד לו שהמחלוקת הזאת מצערת את הראשון, אתה תפעל, אתה לא תחכה, אתה לא תהיה פסיבי, אתה לא תגיד, זה לא מכבודך להתערב בזה, אתה הולך לעשות שלום בין אדם לאדם, ישראל. הנביא זכריה אומר, כל היכולת שלנו לתקן את הצומות, זה אהבת האמת ואהבת השלום. אבל חוץ מהקושי לאהוב את האמת והקושי לאהוב את השלום, אומר לנו בעצם הנביא, צריך לאהוב את שניהם. זה כמעט נראה בלתי אפשרי. הסגנון, אני הולך עם האמת עד הסוף, הוא שם בצד את מושג השלום. וכן לעתים, אדם הולך עם השלום עד הסוף, הוא שם בצד את האמת. העובדות לא מבלבלות אותו. איך יוצרים מצב שבו אדם אוהב את האמת, ואוהב את השלום? ולמה במציאות הזאת, לא רק שיפסקו הצומות, אלא גם יהפכו להיות שמחה. אם שבת האחרונה, שבת מקץ, היא לא הייתה שבת ראש חודש. היא לא הייתה שבת חנוכה. הייתה שבת רגילה. היינו קוראים פרק בנביא, הפטרה, על שלמה המלך. הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בלילה. ואומר לו, מה אתה מבקש? כל אחד מאיתנו יכול לדמיין מה הוא היה מבקש אם השם היה אומר לו, מה אתה רוצה? מה בקשתך ותיאס? שלמה המלך היה יכול לבקש שהוא יושב על כיסאו הרבה שנים, ששבעה או שמונה או 12 מהמפלגה היריבה יעברו לקואליציה איתו, כדי שהוא יהיה עוד חודשיים מנהיג. היה יכול לבקש רכוש, היה יכול לבקש מעמד, לא בקש כלום. מה כן ביקש? דבר שמבחינה אנושית אין לו משמעות. תן לעבדך לב שומע. אדם נורמלי שומע עם האוזניים שלו, הוא שומע עם הלב שלו. מה הוא מתכוון לב שומע? אז אומר שלמה, למה אני צריך לב שומע? לשפוט את עמך, ופה יש ביטוי מאוד מיוחד, העם הכבד הזה. עם כבד זה לא תיאור של משקל, אלא זה כמו לומר, האדם הזה הוא כבד בחיים. כלומר, יש ביניהם סכסוך, בין שני אנשים. כל אחד מביא ראיות, כל אחד משוכנע שהוא צודק. למחרת, כל אחד יש לו עצומה משלו. פה יש 22 רבנים, פה יש 23 רבנים. כל אחד הוא חי וקיים. הוא לא יוותר על האמת שלו. אומר השם ישמואל, עם ישראל, למה הוא מצטיין במחלוקות? כי שום דבר אצלו לא אישי, הכל אידליסטיות. הם רבים על קוצו של יהוד, כי הם אנשי האמת. ואם כך, מה מתפלל שלמה המלך? תיתן לעבדך לב שומע. איך אני אצליח להבין עם מי הצדק? מרוב הנחישות הזאת, מרוב הנחרצות הזאת, מרוב הבוטות, איך אני ידע לשפוט אותה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, כיוון שביקשת על צורכי העם, שפוט אותו נכון, אני אתן לך הכל. לב שומע, אתן לך כבוד, אתן לך כסף, אתן לך מעמד, אתן לך מלכות, כיסא, הכל. נפלא. מה עושה יהודי? כשקדוש ברוך הוא נותן לו טובה. אומר תודה. קם בבוקר, מקריב על המזבח, עולות, רוצה להגיד לקדוש ברוך הוא, תודה רבה. גמר את התודה, הלך הביתה. בשביל מה? בשביל לנוח. על מה אדם אומר תודה? על כוח שהוא קיבל מעט אלוקים. כוחות אדם מקבל מעת אלוקים כדי להשתמש בהם. לא בשביל לנוח. דופקים בדלת. יש שתי נשים. משפט. אין סיכוי בעולם לדעת מה האמת. כי אין ראיות. כי אף אחד לא יודע מה קרה במציאות. אישה אחת אומרת, זה הבן הוא מת, וזה הבן הוא חי, והאישה השנייה מתווכחת, ויש ויכוח ביניהם, מי האישה שהיא האימא של הילד החי. ואז, אומרים הפסוקים, נראה לך פה לפסקה 2, צד שמאל. ותאמר האישה האחרת, זה סיכום הטענות, ותאמר האישה האחרת, לא כי בני חי ובני חמת, וזאת אומרת לא כי בני חמת ובני חי, ותדבר לה לפני המלך. זאת אומרת, הפסוק מבטא את שתי הטענות של שתי אנשים, ואומר עכשיו, המעמד הזה הולך להיות אצל המלך. מה אומר הפסוק הבא? ויאמר המלך, זאת אומרת, זה בני חי וזה בני חמת, וזאת אומרת, לא כי בני חמת ובני חי. אז בעצם, כשקוראים את הפסוק הזה כ"ג, הוא ממש כמו פסוק כ"ב. זה סתם חזרה מיותרת. מה שכן מתחדש זה פסוק כ"ד, שהוא פסוק נורא. ויאמר המלך, קחו לי חרב, ויבואו החרב, ויביאו החרב לפני המלך. ויאמר המלך, גזרו את הילד החי לשניים. נתנו את החצי לאחת, את החצי לאחת. עכשיו, מה קרה בתגובות של אנשים? ותאמר האישה, עוד לא כתוב מה היא אמרה, רק כתוב מי היא, אשר בנה החי אל המלך. דבר שני, כי נחמרו רחמיה על בנה. זה ביטוי שהתורה משתמשת בו לגבי יוסף ובנימין. כי נחמרו רחמיו, אז הוא פרש הצידה ובכה, ואחר כך חזר בראשית מ"ד. עוד לא כתוב מה היא אמרה, כתוב שנחמרו רחמיה. ואתה אומר בי אדוני, דו לה את הילוד החי ומת אל תמיתו. זאת אומרת, גם לי גם לך לא יהיה גזור. יום 10 בטבת לפי הרבנות הראשית הוא גם יום הקדיש הכללי על כל אלה שנרצחו בשואה ולא נודע מקום וזמן קבורתם. בשואה הרבה מאוד אמהות בישראל עמדו בהתלבטות הזאת, התלבטות קשה, והיא מורכבת בעצם משני צדים. במצב נורמלי אין הפרש, אין פער בין הקיום של הילד לבין השייכות שלו לאמו. כשהמקרא אומר בנה, אז הוא אומר שני דברים. הוא אומר שהוא חי וקיים, הילד, ודבר שני הוא אומר שהוא שייך לה. היא הולידה אותו, היא ילדה אותו. אלא שאם היא תתעקש על כך שהוא שלה, מה יקרה לו? הוא לא יחיה. זאת אומרת, עכשיו יש סתירה בין החיים לבין השייכות. ואז שלמה, שקיבל מעת אלוקים לב שומע, הוא שמע את ההבדל הבא. כך אומר המלבים. אומר המלבים, שנשים לב לסדר הפסוקים, נראה הבדל. אישה א', היא עורכת את דבריה כך, היא אומרת, זה בני החי, ואחר כך היא אומרת, זה בני חמת. כלומר, חשוב לה החיים של הבן שלה. זה הכי חשוב לה. דבר שני, הוויכוח עם זולתה. להגיד לה, זה בני חמת. אבל האישה השנייה, מה היא אומרת? איך היא מתחילה? זה בני חמת. היא מתחילה בוויכוח. היא מתחילה באימות על השייכות למי הילד. ורק אחר כך היא אומרת, זה בני החי. מרמלבים הבין שלמה המלך, שבסדר הקדימויות, יש פה אישה אחת שיותר חשובים לה החיים של הילד, ואישה שנייה שיותר חשוב לה הוויכוח על הילד. האני צודק, או אני צודקת. אם כך, עכשיו, בשעה שהוא יקרא לחרב, יגיד, תביאו את החרב, לגזור את התינוק. עכשיו, פה תהיה פרשת הדרכים. כי אם את תתקשי על הוויכוח עם זולתך, לא יהיה ילד. מצד שני, אם תוותרי על הילד, הוא לא יהיה שלך. זה עריבות. עריבות נקייה, תאורה. שאדם בעצם מפנה את הצד האישי שלו, ומה שחשוב לו זה האחריות למען זולתו. פה האמא, האישה האמיתית, היא עריבה, יש לה עריבות. היא מפנה את עצמה, את רצונה, את שייכותה, לטובת הילד החי. במובן הזה, הדברים הם לא נעצרים רק במישור האישי. יש פה פסקה שהרב קוק כותב אותה בספר אורות, פה פסקה 9. אולי דווקא בשבועות האלה הדברים צריכים אולי תשומת לב נוספת. מחלוקת הדעות על דבר הדרכת הכלל. יש הבדלי תפיסה. כדרכו של הרב קוק, זה לא נוסח דווקא בנוסחאות של מחנה כזה ואחר, אלא בירור, בירור של דעות, בירור של עמדות. מחלוקת הדעות. במה חולקים בתחום הדרכת הכלל? אם בזמן הזה, מרן החידה, ספר שם הגדולים, מציין את התמיהה שלו, איך יכול להיות שתקופת הראשונים, רבי אליעזר, בעל ספר רוקח, נקבעו דרכי תשובה בדום. בא הארי בדורם של אחרונים, וכתב דרכים אחרות. אומר מרן החידה, דרכי התשובה הם משתנים בהתאם לדור, בהתאם לנפשות, בהתאם למצב העולמות. אומר הרב, בזמן הזה, אפשר לומר באופן כללי, חבלי משיח. האם השתנה משהו, או לא השתנה משהו? שרבו פרצים נושאי דגל להפקרות ביד רמה. תמיד כשהרב קוק מגיע לשדה הזה של בירור היחס לדור, לתקופה, לבני אדם, עמדתו העקרונית היא העמדה שאותה הוא מנסח פעמים רבות וכך התנהג. אפשר לקרוא לזה לימוד זכות, אפשר לקרוא לזה סנגוריה, אפשר לקרוא לזה אהבה. אבל אף פעם הוא לא מתחיל מהביטויים האלה. הוא מתחיל מהקושי, הוא מתחיל מהכאב, הוא מתחיל מהחוסר. הנה פה, הוא מתחיל מרבו הפרצים נושאי דגל ההפקרות ביד רמה. הוא לא מקל ראש במושגים האלה. פעמים שאנחנו, נדמה לנו שסוג מסוים של איזה הידרדרות לא היה לפנינו. ואם הרב קוק היה יודע את זה, אולי הוא היה משנה את כל עולמו הרוחני. כבר לפני כמעט 95 שנה, נכתבים הדברים החריפים האלה. נושאי דגל ההפקרות ביד רמה. האם בזמן הזה ראוי להפריד את האומה? מה זה להפריד את האומה? שהקשרים נושאי דגל שם השם, גם פה מדגיש הרב קוק את האחריות שיש לקשרים, לא רק להתנהל על פי החיים הפרטיים שלהם בצורה שהיא מוגדרת כשמירת מצוות, אלא נושאי דגל שם השם. מה זה להפריד? לא יהיה להם שום יחס עם פורקי העול הפושעים. ממש כמו תוכן המושג הפרדה. פרדה. ניפרד כידידים. או שמה יש אפשרות אחרת. כוח השלום הכללי מכריע את הכל. כמעט היה אפשר לומר, או אהבת האמת, או אהבת השלום. אני אומר כמעט, גם מפני שלכאורה, זה הניסוח של הרב זצ"ל, במילים, כוח השלום הכללי מכריע את הכל, לעומת האמונה והכפירה, שזה היה החלק הראשון. אבל אני אומר כמעט גם מצד שני, כי יכול להיות שבהמשך הפסקה, דברים הם מתלבנים אחרת. אומר הרב, קודם כל, להבין מאיפה צומחת מחלוקת כזאת. כל עיקרה של פלוגת הזאת באה מפני השפלות הכללית, שעדיין לא נגמרה הטהרה לגמרי ביסוד האופי של האומה מצד חיצוניות נפשה. והיא מתאהרת והולכת. אם מצבנו היה זריחה גדולה מבחינה רוחנית, לא היינו נזקקים למחלוקת הזאת. אבל יש מצב של שפלות. והרב, עם כל החומרה של המצב הזה, מזהה בצורה מדויקת איפה נמצאת השפלות. אומר הרב, מצד חיצוניות נפשה. הנשמה של ישראל, אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, באותה סוגיה שראינו קודם, על הערבות ההדדית משעה שעברו את הירדן, אסא דבני חילפי, אסא שמי ואסא קרי. ההדס בין הקוצים נשאר הדס וקוראים לו הדס. כשושנה בין החוכים, כן ראיתי בין אמנו. ולכן הוא כותב כאן, הטהרה עוד לא הגיעה לחיצוניות נפשה. וברגע שיש שפלות כזאת, אז נוצר אותו פער של השאלה של הדרכת הכלל, האם להיפרד, או האם כוח השלום הכללי מכריע את הכל. עכשיו אומר הרב, אלה הכיתות יחדיו, הם במדרגת אותם שתי נשים שבאו אל שלמה. למי מייחס הרב את התביעה או את התגובה למושג אביהו חרב? עצם הדיבור אביהו חרב, אומר רב, ניסיון הוא מחוכמת אלוקים שבמלכות ישראל. כמו לומר, איזה קריאת אתגר למלכות של ישראל, איך היא מתנהלת בתוך המבוכה הזאת, בתוך פרשת הדרכים הזאת. אומר הרב, אותה ראויה להידחות, היא הטוענת גזורו. בהתמרמרה מבלטת היא את עמיתת התינה, המשקעים, התסכול שלה בתוך עצמה. עמיתת התינה שבלב, שהיא חשה בעצמה. שהסיכום של עניינה, כל עניינה הוא רק, גם לי, גם לך, לא יהיה גזורו. והאם הרחמניה, אם האמת, אומרת, תנו לה את הילוד החי, והמת, אל תמיתו. יש פה שתי נשים, יש פה שתי תפיסות, אומר הרב, האחת היא לא אמיתית. מדוע? מדוע יש קשר בין האם שהוא קורא לה אם האמת לבין האם הרחמניה? רוח הקודש צובחת, תנו לה את הילוד החי, היא אמו. אומר הרב, הסיבה לכך היא בדיוק מאותה נקודת הסתכלות שבה התחלנו מבחינת יוסף והאחים. האם האדם מתבונן על המהלכים האלוקיים, למחיה שלכני עליכם. מתוך כך הוא בונה את התודעה הנפשית שלו, מתוך כך הוא בונה את עולם המושגים שלו, את סדרי העדיפויות שלו, ואת היכולת שלו להשתלט על אותם משקעים, ולהתנהל בצורה נכונה כלפי הזולת, כלפי אחד. אומר הרב, אין קץ לרעות הגשמיות והרוחניות של התפרדות האומה לחלקים. אין גבול לרעות הגשמיות והרוחניות. יותר מזה אומר הרע, ברור שפירוד מוחלט לא יוכל להיות בכלל. אבל בשפירוד גמור, כעולה הלב המנתחים באכזריות, אי אפשר הפירוד הזה הוא, והיו לא תהיה. מבחינת התהליכים של כנסת ישראל. אבל מעבר לכך, עצם המחשבה על הפירוד, מה השורש שלה, אומר הרב, זאת היא ממש מחשבה של עבודה זרה כללית. זה ביטוי נורא, עבודה זרה. על הטענה ניפרד שסיבתה היא סיבה רוחנית. כי אי אפשר לסבול את אותה הידרדרות, את אותה כפירה, את אותם פורקי עול. פה במכון מאיר, לפני כמה שנים, הובא ארון קודש, שהיה בבית המדרש של תלמידו של רב חיים מוולוז'ין, רבי דוד טביל, שהוא חיבר ספרים על הגמרא, בבא בתרא ועוד של נחלת דוד, חיבר ספר בענייני אמונות ודעות שנקרא בית דוד. רבנו הרב צבי יהודה היה מצטט אותו הרבה פעמים, וגם בעולת ראייה בהערות ובחלק שני מובאים דברי הבית דוד. הוא מנתח את הגמרא מסכת יומא, שאומרת שאחת המעלות הגדולות של אנשי כנסת הגדולה, זה קשור לתקופה הזאת של עזרא הסופר, אחת המעלות הגדולות של אנשי כנסת הגדולה, זה היה שהם שחטו את היצר הרע של עבודה זרה. כך אומרת הגמרא במסכת יומא בדף ס"ט. אומר תלמידו של רב חיים וולוז'ין, את היצר הרע החיצוני של עבודה זרה, את הבולמוס להשתחוות לפסל, את זה הם שחטו. אין יותר. אבל את היצר הרע הפנימי של עבודה זרה, את זה הם לא שחטו. מה יכול להיות יצר הרע הפנימי של עבודה זרה? אומר התלמיד של רב חיים וולוז'ין, זה יצר המחלוקת. המחלוקת זה היצר הפנימי של עבודה זרה. זה בעצם מה שאומר הרב. למה? הרי המשנה בפרקי אבות אומרת, מחלוקת לשם שמיים, סופה להתקיים. אז מה תגיד באופן גורף, כל מחלוקת זה היצר הרע הפנימי של עבודה זרה? והמשנה עוד הלכה צעד אחד לקראתנו, עוד אחד. אמרה, תראה, אתה רוצה לדעת אם אתה משתתף במחלוקת לשם שמיים, או המחלוקת שהיא לנגד עיניך, משתתפים בה לשם שמיים, יש לנו אמת מידה. מה אמת מידה? כמו הלל ושמיים. אתם, אנשים במדרגה גדולה, אומרים לכם על דבר מסוים שהוא כמו הלל ושמיים, אתם יודעים על מה מדובר. אני איש פשוט, אני לא יודע על מה הכוונה. לא מבין מה זה הלל, לא מבין מה זה שמיים, מה רוצים ממני? אומר יונתן אפשיץ, ההקשר של הלל ושמיים בעניין הזה שמחלוקת לשם שמיים ולא לשם שמיים, הוא לא בעולם הרוחני. הרבה אנשים חולקים במחלוקות סביב עניינים רוחניים. לא תדע על פי המפתח הרוחני, האם זה מחלוקת לשם שמיים. איך כן תדע? אומר יונתן אפשיץ, אמרה הגמרא ביבמות, בדף י' ד', נחלקו בית שמאי ובית הלל בשבעה עניינים הלכתיים של דיני אישות, כולל דינים שיש להם השלכה של עונש קרת מהעבירות יותר חמורות. אף על פי כן, לפי דעה אחת בגמרא, לא נמנעו מלשאת נשים אלה עם אלה. הם לא ויתרו על דעותיהם. אבל היה להם אמון שאף אחד לא יכשיל מישהו אחר. הסתדרו עם רשימות, יודיעו, יעדכנו, ולכן לא נמנעו מלשאת נשים אלה עם אלה. טוב, מה אנחנו צריכים לעשות עם הידיעה הזאת? אתה לומד שורה בגמרא, אתה לומד איך להיות בן אדם. זה לא תיאוריות. המרצה שהוא מרצה לפילוסופיה של המוסר, הוא חבר בסגל האקדמי של האוניברסיטה העברית. יום אחד תופסים אותו, הוא מכה את אשתו. הוא טוען בשם החופש האקדמי, ועד תקופה מסוימת האוניברסיטה הסכימה איתו, שהוא יכול להמשיך ללמד פילוסופיה של המוסר. אבל הגמרא אומרת, בתענית, תלמיד חכם, שהוא לא הגון, שאין תוכו כברו, ידיעותיו גדולות, חיצוניות, אבל אין תוכו כברו, אומרת הגמרא, אתה לא לומד ממנו. אותו תשחית וקראת. מה זה תשחית וקראת? אומרים הראשוני, כשאתה לא לומד מתלמיד חכם, הוא מתייבש, הוא נגמר. אין דבר כזה, מציאות שבה התיאוריות יהיו תיאוריות, אבל באופן המעשי, אני אעשה, אני אלך בשירות ליבי. התורה צריכה להופיע במציאות. אז אתה לומד בגמרא, שלא נמנעו מלשאת נשים אליהם אליהם. מה אתה עושה עם השורה הזאת? במה הנפש שלך נבנתה עכשיו אחרת? למחלוקות שאתה נמצא בהן, או שאתה קורא עליהן, או שאתה שומע עליהן. אומרת הגמרא, אל תתאמץ, אני אגיד לך, ללמדך שחיבה ורעות נוהגים זה בזה. תדע לך, גם במחלוקות תשמור על חיבה ורעות. למה? אומרת הגמרא, לקיים מה שנאמר בנבואת זכריה שממנה יצאנו, האמת והשלום אהב. אומר יונתן אפשיץ, אם אתה רואה שני צדדים במחלוקת, בחריפות, ברורים נוקבים, אבל הצד האישי נשמר. אין בו הסתות, אין בו השמצות, תדע לך, זה מחלוקת הלל ושמיים. חיבה ורעות נוהגים זה בזה. אז תדע לך, זה מחלוקת לשם שמיים. אבל אם אתה תראה אידיאולוגיות מתופפות באוויר, ובגלל זה משקעים אישיים יש, תדע לך, אומר רב יונתן, השטן מרקד ביניהם. זה מה שאומר תלמידו של רב חיים וולוז'ין, היצר הרע הפנימי של המחלוקת. כי מה זה עבודה זרה? יש מקור אלוקי. השמש שייכת למקור האלוקי, האחד. האור, הלילה, המלחמה, השלום, הצדיקים, הרשעים, יש מקור אחד לעולם. והגוונים שקיימים בעולם קיימים מכוח אותו אחד. אם יש בתוך התורה דעות שונות, פרשנויות שונות, זרמים שונים, זה עדיין לא סותר את האחד. כפטיש יפצה צלע, אומרת הגמרא בשבת, ל-70 לשונות. הכל, אומרת הגמרא בחגיגה בתחילתה, הכל מרואה אחד ניתן. דברי חכמים כדרמנות. אבל כל הגוונים יונקים מאחד. צד שני, אם ההבדלים בדעות הפכו להיות הבדלים בנפש, במשקעים, בתינה, בשנאה, בכעס, בקצף, אז נעשתה התורה כשתי תורות. אז אין אחד. זה עבודה זרה. היו האנשים בדורו של דוד ושאול, יודעי תורה, עוסקים בתורה. אמר, כך אומר הירושלמי בפאה בפרק הראשון, בהלכה הראשונה, אמר דוד לקדוש ברוך הוא, סלק שכינתך מביניהם. למה? כי יש מחלוקת. כי מלשינים אלה על אלה. רומה על השמיים, סלק שכינתך. אבל בדורו של אחאב, היו עובדים עבודה זרה. עבודה זרה חיצונית היא משתחוות לה. אבל לא הייתה ביניהם מלשינות. ולא תפסו את הנביאים שעובדיה הסתיר. היו יורדים למלחמה, אומר ירושלמי, ומנצחים. אומר לך הרב, פירוד, מחשבה כזאת של פירוד, שמגמתה כמו שהוא אמר למעלה, אין שום יחס עם פורקי העול. בגלל ההבדל הרוחני. בגלל הכפירה לעומת האמונה. זוהי ממש מחשבה של עבודה זרה כללית. שאיננו בטוחים עליה שלא תתקיים. וככל מחשבה של עבודה זרה, היא מחריבה ומדאיבה, אפילו כשלא באה ולא תבוא, לידי מעשה. ההתלהמות בדיבורים, גם היא נחשבת עבודה זרה. מחשבת עבודה זרה. אומר הרב, אני לא בטוח שכל הצדיקים בדור הזה יסכימו איתו. בכבוד, סוף סוף שאלה, הוא בא לציון גואל. כן, אחי. זה כתוב בירושלמי, בבבלי זה מופיע קצת אחרת. אבל זה באמת שאלה חשובה לגבי המחלוקות של בית שמאי ובית הלל. לפני שהבבלי שמופיע פה בדף, משמאל פסקה 5, הוא בעצם תיאור של מציאות ההכרעה ההלכתית בישראל. בכל מערכת משפטית, כשלא היו מצליחים להגיע לכלל סיכום, עלו למערכת המשפטית הגבוהה ממנה. עד שהגיעו לשקת הגזית, סנדרין, שם הוכרע הכל. והתיאור של הגמרא, בדיוק איך היו עושים את ההכרעה, ואז, אם שמעו, שמעו, כלומר, אם הייתה להם מסורת לגבי אותה סוגיה, הכריעו על פיה, ואם לא, עומדים למניין, רבו המתאמים תימאו, רבו המתאמים תיארו. הוסיפה הגמרא, זה קשור לשאלה שלך. משרבו תלמידי שמאי והלל, שלא שימשו כל צורכם, רבו מחלוקות בישראל, ונעשה תורה כשתי תורות. הגמרא כן אומרת פה את הביטוי משרבו תלמידי בית שמאי ובית הלל, אבל היא לא אומרת את התיאור החריף בירושלמי, היא רק אומרת, נעשתה התורה כשתי תורות. מדוע? אומרת הגמרא פה, בבבלי וסנהדרין, בפני שלא שימשו כל צורכם. היה את התקופה שפורסם פסק של הרב הראשי לישראל, הרב גורן, זכר צדיק לברכה, בענייני אח ואחות שהיה ברור לגביהם, האם הם ממזרים או לא, והוא הרכיב בית דין מיוחד, אני חושב שתשעה דיינים, שהתירו את האח ואחות. ונהייתה בארץ מאומה רבתי. ויצא כרוז עם, אני חושב, 12 שמות של ממש גדולי ישראל באותה תקופה, שהם כותבים שכל פסקיו של הרב גורן בטלים ובוטלים, וכל הרבנות הראשית, אין מה לסמוך עליה, כרוז חריף ביותר. יום או יומיים אחרי זה, יצא כרוז חריף לא פחות של הרב ציודה. שהחלק הארי שלו זה הציון של מעלת הרב גורן. וכמובן מעלת פסקיו ומעלת הרבנות הראשית. בסוף הוסיף הרב ציודה פסוק. פסוק מתהילים פרק למד א'. תעלמנה שפתי שקר ותקצצנה ידי רשע הדוברות על צדיק עתק בגאווה ובוז. ואנחנו חבר בישיבה במרכז שורה א' ב' ג' ד' ה' אפילו לא יכלנו לאכול. הרב שלנו כותב על 12 רבנים מגדולי הדור שהם שקרנים, לא יכולנו לעשות את זה. במועצת התלמידים הוחלט שאחד מאיתנו, היום ראש ישיבה חשוב, הוא ילך לרב ציודה. הוא יברר את הסוגיה. הלך אותו תלמיד חכם לרב ציודה, עם שני כרוזים. אחד הכרוז של הרב ציודה, ואחד הכרוז של אותם 12. ועבר עם הרב ציודה שם שם. ושאל את הרב ציודה, האם הרב התכוון לרב הזה והזה? והרב ציודה עונה לו, אני התכוונתי לפסוק בתהילים, שם כתוב, תעלם נסיפתי שקר, תקצץ על ידי רשע, דוברות הצדיק עתק בגבה ועוז. אחרי שנגמרה כל הרשימה של ה-12, ובעצם היו 12 שאלות ו-12 תשובות אותו דבר, חזר אותו אחד לישיבה. ואז החליטה חבורה של גאוותנים, שאולי היא צריכה להיות קצת יותר עם ענווה. זאת אומרת, שבעצם קודם לא שימשנו כל צורכן. היום המחלוקות הן סביב חצרות. אתה התלמיד של פלויני? פגעו בפלויני, אתה יצא למחות, ואני התלמיד של ההוא, אני גם יוצא למחות, ואנחנו עסוקים במחאות. זה לא בהכרח אומר שאנחנו משמשים כל צורכנו. למה? כשימוש כל צורכו אין הכוונה הדבקות, ציות, איזה משהו שאתה מוסר את הנפש על רבותיך. שימוש כל צורכו בשס, לאורך כל השס, אין פעם אחת שירה שהיא לא מפרש, שהכוונה היא להבין את הדבר על בוריו. זה נקרא שימוש כל צורכו. שהרב שלך אומר דבר חריף, לך תברר אצלו. לך תראה במה מדובר. יאי, אני חושב שזה היה הכרוז הראשון של גדולי הדור, היה הרב אברום, זכר צדיק לברכה, והרב נריה, זכר צדיק לברכה, והרב ישראלי. ואני חושב שזה היה קשור אז לחברון, יצא כרוז גדול, שעשה רעש גדול, שלימים זכה או לא זכה לכינוי, סירוב פקודה. והסעיפים שאז צוטטו בתקשורת, היו חריפים מאוד. ומה שיש מסוג הסערות של התקופה האחרונה, התחיל כבר אז. ואני זוכר, הלכנו לבית של רב אברום, וביקשנו לדבר איתו, לשאול אותו. אני זוכר שאלה הראשונה שאלנו, למה הפסק עוסק בשלילה? הוא אמר לי, אני לא יודע על מה אתה מדבר. אמרתי לו, למה הפסק הוא מדבר נגד הצבא? הוא קרא לבנו, ראש ישיבת מרכז הרב, הרב יעקב שפירא, אמר לו, תביא את הפסק. וקרא איתי מסעיף א', והראה לי איך התקשורת לקחה את סעיף ג' או ד' שם, ניפחה אותו, ואילו סעיף א' ב' לא קרא אותו. וסעיף א' ב' עוסק שם ביחס לצבא, בנאמנות למדינה, בגישה חיובית, ואחר כך עובר למה שאסור על האדם לעשות אם הוא אומרת לו המלוכה או השלטון או המדינה לעבור עבירה. וכן הפינוי של יישוב הוא עבירה ולכן אסור להשתתף. ועל כן אמר לי רב אברום, תסתכל טוב, המילים סירוב פקודה לא כתובות בפסק. האיסור כתוב, לא סירוב פקודה. אנחנו לא רוצים לקרוע בין התורה לבין הצבא. אני זוכר אמרתי לו, זה היה חצי שנה לפני רצח רבין. אמרתי לו, הרב, אדם מקולקל כמוני ייקח את הפסק הזה, ויקח רובה ויירה במישהו. אני זוכר, הוא היה עדים, עכשיו רגע, הוא קרא לבנו, הוא אמר לו, עכשיו מנסחים מודעה נוספת לעיתון, לא יודע משום מה הוא דרש שזה יהיה בעיתון הארץ, שיהיה כתוב באופן ברור שום גילוי של האלימות. שימוש כל צורכו זה לא להרכין את הראש ולצטט, זה לשאול. לשאול למה הרב התכוון, לשאול למה. לעבור איתו 12 שמות, זה נקרא שימוש כל צורכו. אבל כשהתלמידים לא משמשים כל צורכם, אז הכל הופך להיות עוינות בין דעות. וכשזה הופך להיות עוינות, אין גבול. המשקעים עולים וגדלים, הראש מסתחרר, המידות מתקלקלות, עשה את התורה, קשתה את התורה. יש פה שאלה מגב ההר. שאלה כללית על היחס בין לימוד הגמרא לבין מדרגות המוסר. שאלה שנייה, האם זה יכול להאיר את כל כיוון יישוב המחלוקות? אני חושב שזה קשור לנבואת זכריה, האמת והשלום היו. איפה הבעיה ואיפה הפתרון? הבעיה היא מאוד ברורה, מאוד חדה. הפתרון הוא מאוד קשה. מפני שבסוגיית האמת ואהבת האמת, יש בעצם, אם אפשר למדוד את זה על הציר, ציר גיאוגרפי, יש בעצם שני מרחקים. מרחק אחד זה ביני לבין האמת. זה מה שאמרתי קודם לגבי לימוד גמרא. אני חושב שכשאדם לומד, המגמה שלו, החתירה שלו, הריכוז הנפשי שלו, הוא לברר את האמת. לפעול על פי האמת. להזדהות עם האמת. למרחק הזה, לפער הזה, תשים את כל המשקעים שלך. את כל הרצונות, את כל התאוות, את כל החמדות, כדי שתהיה קרוב לאמת. אבל, יש עוד מרחק. והוא, מה המרחק של זולתך מהאמת שאתה חושב שהוא צריך להאמין בה? פה, אל תפעיל משקעי. כי אין תפקידך להיות שופט. אם נעשה את ההבחנה הזאת, נאהב את האמת, ונאהב אותה עד הסוף, ונדרוש אותה מעצמנו, או מצד שני, נאהב את השלום. אם אני הופך את סוגיית המשקעים להיות סוגיית השיפוט את האחרים, אני שונא אותם. אני כועס עליהם, אני מקטרג עליהם. איך אפשר לסיים פרשה? שיא הבירור ביוסף לאחים. חיבור המשפחה מחדש. מה אתה קורא בנבואה? אם היום היה עומד נביא ואומר, צריך לחבר. צריך לחבר את אפרים ואת יהודה, מה היינו אומרים עליו? איזה שמות גנאי היינו אומרים עליו? איפה כבוד התורה? איפה כבוד האמת? אומר לך הנביא, אתה קובע את כבוד האמת? אתה קובע את זה לפי הציפיות שלך? לפי המחנה שאתה שייך אליו? או לפי מה שיוסף טבע בלשונו, למחייה שלך אני אליכם? צא תלמד את אופן הגילוי של מגמת אלוקים בחבלי משיח. ואם הקדוש ברוך הוא כנבואת ירמיהו זורע בתוך המציאות זרעים שונים של נשמות, אופיים שונים של מחנות, כולם כאחד שייכים למהלך הגאולה. יש בירור נוקב, תעשה אותו. כמו שאתה עושה אותו בתוך משפחה. יש עוד שאלה מהגולן. שאלה לגבי יהודה, שאלה לגבי שמעון, מבחינת כל היכולת להבטיח, או יותר מדויק לקחת ערבות. עד איפה הגבולות של הערבות הזאת? הרי בסך הכל חלק מהמציאות היא לא תלויה בידיים שלנו. אני חושב שבעניין הזה, ואולי פה עלולה להיות נקודת הטעות באותה התייחסות למרחק שבין יוסף ואחיו, אבל יש בעניין הערבות בהחלט תביעה מהאדם לעשות את הכל, ומצד שני, בידיעה ברורה, שהוא לא בא לבית לגמור את המלאכה. יש סוג של דברים שהם לא תלויים באדם, אבל יש סוג של דברים שהם תלויים בהתעוררות מלמטה. יש סוג של דברים שהם תלויים במוכנות של האדם, במסירות שלו. ערבות הדדית כלפי גלעד שליט, כלפי יונתן פולארד, כלפי כל השבויים והנעדרים. מה טווח המסירות שנמצא בתוך הדיבורים על כך שיש ערבות הדדית? יש דרך קלה של הסכמים, של עסקאות, אבל היא לא בדיוק קלה, היא פוקפקת. יש בה הרבה סיכון. יש דרך אחרת, היא קשה, גם בה יש סיכון. אם בני האדם מתייחסים לערבות כסוגיה המוטלת עליהם, הם לא בני חורין להיבטל ממנה, אבל הם גם לא בעלי הבית לגמור את המלאכה. החישוב הזה של השאלה כמה כוחות יש לנו, הוא תולדה של השאלה איזה ערבות, באיזה ערבות אנחנו מדברים. מבחינתו של יהודה מנוי וגמור איתו לעשות סדר במצרים. על זה הוא הולך. יכול להיות שמבחינת כוחותיו אין לו יכולת לבצע את כל המשימה הזאת. אז בידו של הקדוש ברוך הוא מפקיד את כוחותיו, מפקיד את רוחו, אבל מבחינת המוכנות שלו זה מוכנות מוחלטת. כותב גלעד מירושלים. הוא אומר שיש דבר שנקרא מחלוקת בתוך האדם. להפעיל כוחי כדי לחשוב נכון ולעשות טוב. הוא אומר, במלחמה נגד היצר, איני סומך על כוחי, אלא על השם אלוקי ישראל. איך אפשר להכריע בין כוחי לבין האמונה הזאת, הביטחון הזה, בשם אלוקי ישראל? אנחנו אומרים בתפילה 3 פעמים ביום, ולא נבוש כי בך בטחנו. תן שכר טוב לבוטחים בשמך באמת. הביטחון הוא לא מקום אחר בנפש מהמקום שנקרא השתדלות. ולא נבוש כי בך בטחנו, זה שהאדם מתוך הביטחון שלו בהשם אלוקי ישראל, פועל את הפעולה של ההתמודדות בתוך הנפש שלו לתקן את המידות. הביטוי הזה, אני לא סומך על כוחי, אלא סומך על השם אלוקי ישראל, הוא יש בו משהו מהרחקת העדות. הקדוש ברוך הוא נתן בתוך האדם כוחות, נתן בו יצר הטוב וגם נתן בו יצר רע. בראתי לו תורה, בראתי לו יצר תבלין, בראתי לו יצר רע, תבלין, בראתי לו תורה שהיא תבלין. שיש בתוך העולם של הנפש כוחות שהקדוש ברוך הוא נוטע אותם, כדי שבני האדם יתמודדו עם הקלקולים שלהם, יתמודדו עם החולשות שלהם. אין פה הבחנה, אין פה מחלוקת בין שני צדדים שהם בעצם או-או. שני כתובים המכחישים זה את זה. אומרת הברית אשר רבי ישמעאל, יבוא הכתוב השלישי ומה יעשה? יכריע ביניהם. בני האדם, מחנות שונים, דעות סותרות, אז מה זה להכריע? מי צודק? פסוקים אין דבר כזה. מה פסוק אחד צודק, פסוק שני לא צודק. אלא מה זה יבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם? הוא יסדר אותם. הוא ימקם אותם נכון. הוא ייתן משקל נכון לכוחות היצירה של האדם. וכתוצאה מכך שאדם הוא יהיה מושל ברוחו, הוא יצטרך פחות הדגשה של התאווה הגולשת מעבר למידותיה. אז זה נקרא להכריע במחלוקת. ואם האדם היה מבין כך, אז היה הופך מחלוקות בבני אדם כמו מחלוקות בפסוקים. כלומר, מחפש להיות לא רק צד מהצדדים, אלא גם מחפש להיות מסוגל להכריע ביניהם. מסוגל לברר כל עמדה על המקום הנכון שלה. ואיך העולמות האלה מפרים אחד את השני ולא מפריעים אחד את השני. יש הרבה יצרות בחבלי משיח, הרבה קשיים. שום דבר הוא לא בהפתעה. הכל כתוב בנבואות, הופיע בדברי חז"ל, פרש בראשונים ובאחרונים. אחת מהם כתובה כך. אנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יכוננו. מי זה אנשי הגבול? אומר רש"י פירוש ראשון, ואנחנו בעינינו רואים אותו, חשים אותו. אנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יכוננו. זה אנשי הספר. אנשי שדרות. 8 שנים כסם. אחרי איזה גל גדול, לפני 3 שנים אני חושב, בשבת, שבת בעלותך זה היה בחודש סיוון, יצאו כמה אנשים לרחבה של אחד המשעולים, חלק מהעיר בנויה בצורה של משעולים, של בתים שפונים לרחבה. וישבו למשהו מעין סעודה שלישית כזאת, אחרי צהריים. שמע את השירה אדם אחד, שהוא לא נראה מבוגרי מכון מאיר, הוא איש עם תפקיד ציבורי רציני שם באזור, וירד להצטרף לחבורה. ואמרו לו, תשיח את מה שיש בתוכך, ספר משהו, תגיד משהו. זה הוא אמר שיומיים קודם, ביום רביעי, הוא חזר הביתה בערב ממקום עבודתו, ופעם ראשונה אחרי 6 שנים שקסמים, ראה את אשתו בוכה. ופחד, פחד גדול, שמה יש איזה שבר. אמר לה, מה קרה? אמר לו, אני לא בוכה בחשל צער. אני בוכה מרוב התרגשות. למה? אמר לו, היו פה 2 בנות של בני עקיבא, מהשומרון, מבית אל, דפקו בדלת, אמרו, אנחנו באנו מבית אל להגיד לכם, אנשי שדרות, תודה רבה על הגבורה שלכם. אנחנו מעריצים אתכם. זהו. אמר לבעלה, אני לא צריכה יותר. פעם ראשונה אחרי 6 שנים, מכל מיליוני האנשים שמצאים בארץ ישראל, שוחרי האדם בכבוד האדם וזכויות האדם וחירות האדם וכל מה שהולעתנו והולעתנו והולעתנו, האדם אחד, 2 באים ודופקים בדלת ואומרים, אנחנו איתכם כל הכבוד. הנה עכשיו שנה לעופרת יצוקה. העולם מנסה להשמיצנו. 1,000 גויים שונאי ישראל באים עוד כמה ימים לעזה לעשות שם מצעד גדול של גינוי לישראל. סדרות גם עושה מצעד. בסדר, יהיו 5 אנשים, 10 אנשים, לעוד סולידריות יבוא עוד 10, והעולם כמנהגו נוהג. או שאנשי הספר מקום מסתובב מעיר לעיר ולא יכוננו, נכונן אותם. ואולי נשנה את המושגים. אולי יתברר שאם אני גר ברעננה או בפתח תקווה, מדושן עונג, שבע רצון מעצמי, לא מתנדב, לא תורם, לא אכפת לי מכלום, אני חי בספר. ואדם הזה מסדרות, או אדם הזה מגוש כתיף, הוא עשירון עליון, הוא חי במרכז. הוא גולת הכותרת של חברה ישראלית. אומרת הגמרא, בחבלי משיח, כיוון שהפרטיות תשלוט כולל גלישתה מעבר לממדיה, אז אחד הביטויים יהיה שאנשי הספר, הם יסתובבו מעיר לעיר ולא יכולנו. לא אכפת מהם. אדם אחד מרננה אמר לי פעם ביום שישי, כשעשו מסע של קניות בסדרות, באמצע קסמים, ירד מאוטובוס שבא מרעננה. אני לא מכיר אותו, לא מכיר אותי. במקרה עמדתי ליד האוטובוס והוא עמד ליד. הסתכל כמה דקות, המרכז המסחרי, תפס את היד שלי. אמר, תשמע, אני השתחררתי. אמרתי לו, מה השתחררת? אומר לי, מה המחסומי? אמרתי לו, אחי, זה לא גוש קטיף פה, אין מחסומי. הוא אומר, אתה לא מבין כלום. אמרתי לו, איך גילית את זה? הוא אומר, המחסומי פה, במוח. בנפש יש מחסומים. הדרך מרענן לסדרות פתוחה. אבל זה כאילו 2 מדינות. זה קושי אחד בחבלי משיח. יש עוד קושי. לפי רש"י. שאנשי הגבול הכוונה, אנשי הסנהדרין. אנשי הסנהדרין, לשכת הגזית הייתה בנויה חצי בקודש וחצי בחול. חצי בבית המקדש וחצי מחוץ לבית המקדש. זה אנשי הגבול. אומר הרב באורות, שיודעים לשים גבול לדבריהם. כלומר, שלכל ערך יש מקום מסוים. והם במקום לקרוע בין הערכים, הם מחברים בין הערכים. אבל שוב, בחבלי משיח, זה יהיה נדיר מאוד. כי הכל יהיה מקוטלג, בעד, נגד. באיזה מחנה אתה נמצא? מי לאל, מי לרע? בדיוק, הכל ברור, הכל ספור, הכל מקוטלג. פרטיות אוכלת חלקות טובות. צריך לחתור למצב שבו, לא כולנו יכולים להיות יושבי סנהדרין, אבל לפחות לנסות להיות אנשי הגבול, ששמים גבול לדבריהם. אז הנה, אדם אחד מהצפון שואל, איך נדע מה האמת? נחפש אותה, נהיה צמאים לה, נלמד, נקשיב אלה לאלה. אדם יכול להיות עונה להגדרה שכתובה בגמרא, אין אדם לומד אלא מקום שבו חפץ. יכול להגיד, אני לומד במקום מסוים, הוא מרומם אותי, הוא מגדל אותי, הוא פותח אותי, הוא מתאר אותי. אני עוד לא יודע את כל האמת כולה. וילך ויתפתח, ויחקור, ויברר, ויחפש. אז אומרת המשנה ברכי אבות, עשה לך רב, קנה לך חבר, הווה דן את כל האדם כף זכות. יש בתוכך האמת, יש לרבותיך האמת, יש לחבריך חלק מזה, תעשה מעבדה של ברור האמת. אם אדע שעיקר אנרגיה של חיפוש האמת זה לא הידיעה שאני צודק ואתה לא צודק, אלא זה ההתפתחות שאדם יכול להתפתח מתוך האמת, אז האנרגיה תהיה חיובית. לנפש לא יהיה צורך להשתמש במשקעים כדי להגן על עצמה בבירור הזה של האמת. כל שאדם הוא יותר בעל חוט שדרה בתוך עצמו, הוא יותר שמח בחלקו, הוא יותר רענן, הוא יותר מברר, כך הוא פחות נזקק לדוסיח המלאכותי הזה, מי צודק. כך הוא פחות נלחץ מזה שיש מישהו חושב אחרת ממנו. רב ישראלי היה אומר לנו הרבה פעמים, שהכלל של עדות שהיא אתה יכול להזימה, הוא לא רק גזירת הכתוב. עדות שאתה לא יכול להזימה בהגדרה של עדות היא פחות ברור האמת. אמת שאפשר לשאול עליה, אפשר להתווכח עליה, אפשר לנסות לכפור מה, היא אמת יותר גדולה. הדברים שהרב כותב במידות ראייה באמונה. אין אמונה בלי אפשרות הכפירה. לא במובן התיאורטי המלאכותי, אולי כן, אולי לא. אלא האפשרות לשאול, האפשרות לברר, האפשרות לחפש, זה חלק מהותי מבירור האמונה. הדור שלנו המציא דתי ולא דתי, ואחר כך המציא חוזר בתשובה, אז אחר כך המציא חוזר בשאלה. כל חיצוני. המושג של השאלה הוא מהותי. רב נחמן היה אומר שאלוקים שאין עליו קושיות, הוא לא אלוקים. רמב"ם מורה נבוכים אומר, אילו ידעתי והיטיב. רמב"ם מלכות תלמוד תורה אומר, תלמיד שלא שואל, נמצא, נכנס ויוצא לבית המדרש ולא למד כלום. הציטוטים של האמת הם לא החשובים. הבירור שהאמת עושה בתוך הנפש שלך. אז איך יכול להיות שאין שאלות? מה, אתה כזה מלאך? רק רבך או הספר או משהו לימד אותך ואתה אוטומטית הכל מיושם. השאלה היא מבטאת את אותו חיפוש, את אותה אכפתיות. איך נדע את האמת? האדם עובד את זה. אדם יגיע בבירור האמת. מוכן לשאול, מוכן לקבל שאלות, מוכן לענות, מוכן לברר, מוכן להתחדש. מסיים הרב פה באורות. אמרתי שחלק מהצדיקים לא היו מסכימים לסיום הזה, אבל לפחות הרב קוק חשב כך. יסוד צדקת הצדיקים בכל דור נתמכו גם על ידי הרשעים. הכוח של הצדיקים הוא לא כוח פרטי, הוא כוח לאומי. שעם כל רשעתם, כל זמן שהם דבוקים בחפץ ליבם לכללות האומה, עליהם נאמר ועמך כולם צדיקים. מה תעשו אם אני אקרא את המשפט הזה? אחרת. אז אולי יסתיים השיעור. עם כל צדקתם של הצדיקים, כל זמן שהם דבוקים בחפץ ליבם לכללות האומה, עליהם נאמר ועמך כולם צדיקים. אני לא יכול לקרוא כך אבל, כי הרב קוק לא כתב כך. אבל אנחנו יודעים שהיום יש מומחים בצדיקות שהם עושים חילוק הרב קוק דיבר על רשעים שדבוקים בחפץ ליבם לכללות האומה, אבל ההוא, ההם, אם הרב קוק היה יודע מי הם ומה הם מעשיהם, הוא היה יודע שהם לא דבוקים. ואני הקטן רוצה לשאול אדם כזה, או דעה כזאת, או מחנה כזה, תגיד, אתה דבוק בכל לבבך בכללות האומה? אתה מוכן להיות ערב על אחרים? ויונתן אפשיץ אומר, אם אתה רואה יהודי מגלח זקנו בתער, תלך לראי, תסתכל, תראה שם חצי זקן שלך מגולח בתער. אתה דבוק לכללות האומה, יש לך ערבות. ערבות לא מתחילה רק מפעולה, ערבות מתחילה משייכות. עם כל האומה אתה דבק? רוצה לשאול אחי, בכבוד. אם אתה בוחן כליות ולב, אתה יכול להגיד עליי שאני לא דבוק לכללות האומה. אבל שני דברים. א', אתה צריך להיות בשביל זה דבוק בכללות האומה, אחרת אתה לא יכול לעשות הבחנה לגבי אחרים. ב', כל מהלך החיים בחבלי משיח הוא לא נמדד על פי החיצוניות. אתה קורא נבואת זכריה, גמר האמת והשלום מאבו, הגיע למצב שעשרה אנשים מכל כנפות תבל באים להחזיק בגד יהודי, מעיל יהודי, ואומר, אנחנו הולכים איתכם לעבודת השם. מסתיים פרק ח', מתחיל פרק ת'. גילי מאוד בציון. על מה? הנה מלכך יבוא לך. לשמוח, הקדוש ברוך הוא מגיע. המלך, תורת המלך. מי זה? אני ורוכב על החמור. חמור? חמור זה באמת מאה. באמת? מה התורה אומרת על חמור? צריך לפדות אותו. יש בו קדושה פנימית. אומר הזוהר, בתיקונים, בתיקון השישי, בחבלי משיח, הנשמות הם הנשמות של אני ורוכב על החמור. טובות מבפנים, רעות מבחוץ. אומר החזון איש, בחבלי משיח, רק אבותות אהבה. בגלל ההבדל בנשמות. זאת אומרת, מה פירוש? אתה יכול להגיד על דעה מסוימת שהיא לא חפצה. אתה יכול להגיד שיש לך ויכוח איתה. אתה יכול לנמק למה אתה צודק בוויכוח. בסדר. אבל בשביל להגיע למצב שבו אתה תגיד, אני יודע שאת לא חפצה בדבקות בכללות האומה, לא יודע מה אנחנו יכולים להגיד. זה לא סתם הביטוי בוחן כליות ולב. רמב"ם אומר את זה בהלכות תשובה פרק שלישי. אומר, בחשבון הנפש של השאלה האם יש יותר מ-50% זכויות, זה חשבון הנפש המרכזי. כי חלילה אחרת, בלגן. אומר הרמב"ם, אבל תדע לך שלושה דברים. כך אומר בהלכות תשובה פרק ג', יש זכות שווה כמה אבונות, יש אבון שווה כמה זכויות, ואין דנים אלא בדעת אל דעות. מה פירוש אין דנים אלא בדעת אל דעות? בואו ניקח דוגמה מהמושגים שלנו. אחאב. אחאב מלך ישראל, רשע, חטא, החטיא, עובד עבודה זרה. הוא קיבל למלוך 20 שנה בישראל. בגלל מה? אומרים הראשונים, ריבו ספייה וצבאות ראשונים. ביום האחרון שלו, של חייו, הוא השתתף בקרב, הוא נפצע בבוקר, וכדי לא להמיס את לבב אחיו בקרב, הוא נשאר על המרכבה כל היום, ומת מאיבוד דם. מישהו מהיושבים פה, או מהשותפים בלימוד הזה בכל מיני טכנולוגיות, מישהו היה נותן למלך חרשע, חוטא, מחטיא, עובד עובד הזרה, יום לחיות, יום למלוך. מי שהיה נותן לו 20 שנה למלוך, היה אומר, הוא לא חפץ להידבק בכללות האומה. לאט. מה שאתה יכול לתקן, מה שאתה יכול להיות דבק בלב האומה, תעשה את זה. תגדיל את זה, תטבע מעצמך. תלמד את זה. חוות דעת על אחרים. לא יודע. יש מושג כזה שנקרא, הארץ מקיאה רשעים. אז מה, נתחיל למדוד מי שיורד? יש כאלה שיורדים עם כיפה וזקן. אז מה נגיד? זה בכלל לא צריך להיות חלוקה שאנחנו יודעים למיין אותה. לא יודעים לבחון מה יש בתוך הלב. הנשמות מבפנים יש בהם טוב. הוויכוח צריך להיות ויכוח. הבירור צריך להיות בירור נוקב. האמת, לאהוב את האמת. מה שאמר הרב, השלום הכללי שנתמון איתה, שככה בתוך הפסקה שאלנו את עצמנו, האם הרב מעדיף את השלום על האמת, אומר לך הרב, זה האמת שלכם למשיח. אהרון הכהן, הוא השיב רבי מאבו. היום יש כל מיני שיטות, איך עושים את זה? הברייתא לא ידעה את השיטות האלה. הברייתא אמרה, אהרון הכהן הלך בדרך. פגש אדם רשע. כי אתה הולך בדרך, אתה לא יודע בדיוק את מי אתה פוגש. בישיבה אתה יכול להגיד, אני לא נכנס. אבל בדרך אתה יכול לראות גם טיפוסים כמוני. פגש אדם רשע, נתן לו שלום. לא היי, לא ביי, נתן לו שלום. למחרת, ביקש אותו בן אדם לעבור עבירה. אני רוצה לדבר על שלום. רוצה לעשוק שכר שכיר. אני יודע, הייתי יכול להביא דוגמאות אחרות, אבל מאוד פשוטות. נזכרתי באהרון הכהן. אמרתי, בוש אני אמנו שנתן לי שלום. בש ממנו. נמצא מונע עצמו מן אהבה. זה נקרא רבי משיב מאהבה. בגלל שאמרת לי שלום, מה שלכאורה, אם אני רשע מהסוג שלא חפץ בדבקות האומה, לא תיתן לי שלום. במיוחד לאלה שעושים את החילוקים, שהרב קוק כתב את זה על דור של חלוצים, ואנחנו לא כאלה וכן כאלה. אהרון הכהן נותן שלום. מאמין בנשמה של האדם, ואומר לבן אדם בעצם בפשטות, גם אתה שייך לאלוקים. שלום זה הרי אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא. ואז, כשהרשע הזה רוצה לעבור עבירה, ומתברר בתוכו, מתברר את השאלה מי הוא באמת. האם האני שלו זה האני שרוצה לעשוק שכר שכיר? האם האני שלו זה האני שרוצה לדבר לשון הרע? או האני שלו זה האני שרוצה לקיים מצוות? רבים השיב מהאבון זה בעצם רבים השיב לעצמם. זה בדיוק הביטוי נמצא מונע עצמו מן העבר. ההבדל בין המחנות, ההבדל בין הדעות. אדם אומר, יש הבדל בין סרבנות משמאל לסרבנות מימין. נו, מה ההבדל? בדרך כלל עושה את זה הימין. הוא יש לו הסברים על ההבדלים בין הסרבנויות. מה ההבדל? הוא מסרב בגלל שזה עניין מדיני, פוליטי וכו'. והסרבנות משמאל זה אנשים שלא מוכנים לעשות את מה שהם האמורים לעשות מבחינה צבאית. אני חושב שיש בזה זלזול גדול בבירור של האמת. לא רוצה להגיד דמוגוגיה, זה כבר דבר זדוני. יש בזה זלזול גדול בבירור האמת. למה? כי אני שייך חיצונית, חזותית, למחנה שנקרא ימין. לצורך הדוגמה. למרות שיש לי שתי ידיים, אבל אני נקרא ימין. אני לא מסוגל לעלות בדעתי שבשביל חלק מהאחים שלי לשמור באחד מיישובי ישע או להגן עליהם, זה דבר שחונק אותי מוסרית. אני לא מסוגל להבין את זה. ולזה אני מפתח איזה הבדל, שאצלם זה מדיני פוליטי, אבל אצלי זה מוסרי. אל תיטול אתר על עצמך. יש עוד אנשים מוסריים בעולם. יכול להיות שיש לך ויכוח איתם. תנהל אותו. אבל אל תחליט מי יותר לאומי ופחות לאומי, מי יותר מוסרי ופחות מוסרי. תנהל את הדיון לעומק שלו ולא לתארים שלו. ואבא התניא. זה אחד הכיוונים שמאמר הדור הולך בהם כשהרב קוק כותב אותו שנתיים אחרי שהוא עולה לארץ. היכולת לברר את העמדות לברר איפה יש אמת ואיפה אין, היא קשורה מאוד, אומר הרב, להקשבה. הסגנון שלו הוא בערך כך. אנחנו נדע להכיר את שיחם ולהכיר אותו, והם ידעו להכיר את שיחנו. ככל שאנחנו ננסה לברר איפה יש גרעין חיובי, איפה יש מסביבו קליפות, אבל לא נדחה את זה באופן גורף, אלא יותר בהקשבה שמבררת את אותו גרעין חיובי ואת אותם קליפות, כך אולי גם תהיה אפשרות של אנשים לשנות עמדותיהם. מפני שאם באמת אותה נקודה פנימית שהוא מחפש, בין אם זה החיים, בין אם זה המוסר, בין אם זה התרבות, בין אם זה האמנות, בין אם זה כוחות היצירה, אם באמת אותה נקודה פנימית היא לא שלילית, ואפשר יהיה לברר ביחד איפה הסחף שלה, איפה הגלישה שלה, ואיפה הנקודה הפנימית המדויקת הנכונה, אולי נוכל להיות כמו אהרון הכהן. אין היום הרבה אנשים כמו אהרון הכהן, בגלל שאין היום הרבה אנשים שאומרים שלום, שמסוגלים לפגוש אדם רשע ברחוב ולהגיד לו שלום. והרב קוק כותב באחת האגרות שלו, שאם הוא היה יודע שבדור הזה יש מספיק ממשיכי דרך של אהרון הכהן, הוא היה עובר להיות במידת הדין. אבל הוא רואה שאין אנשים. ואז הוא מוסר את הנפש להמשיך בדרכו של אהרון. יכול שהמציאות בחבלי משיח יותר מתחדדת, השערות יותר גדולות, הוויכוחים יותר גדולים, ככה מבחנים של כוחות הנפש, ככה מבחנים של היכולת לברר דבר ברור, לברר בבהירות, לא להתבלבל, לא להרבה מושגים, ככה היכולת הזאת היא יותר קשה. ועל כן כותב הרב קוק באגרות, ביטוי מאוד 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 חריף. כותב החסידות, החסידות המקורית, לא אוסף הסגנונות של ההתלהבויות שלי, חסידות המקורית, גדולי החסידות, כולם, היו אוהבי ישראל באמת, שפת אמת, הרב מקוצק, שם שמואל, רב צדוק מלובלין, ועוד ועוד. אבל, אומר רב קוק, הדורות היותר מאוחרים, מלאים קצף, מלאים כעס. למה? כי תורת החסידות באמת היא דבר שצריך ללמוד אותו, לברר אותו, על מה הוא נשמח, מה המושגים שלו, לשמש אותו כל צורכנו. וכשלא לומדים, אז הפנים, אומר רב קוק, מתמלאים קצף. ואני בניותי חושב שאותו דבר אפשר להגיד על ממשיכי דרכו של הרב קוק. גם ארץ ישראל, גם עם ישראל וגם תורת ישראל. כשלא לומדים את הדברים בשורש שלהם, לפי ההנהגה האלוקית באותם דורות, אז הפנים מתמלאים קצף. הכל זה ניגוח, הכל זה מאבק, מי כופף את מי. אני חושב לפחות הדרך שהרב קוק סלל בעקבות דורות קודמים, הייתה דרך אחרת. זה לא מחייב אוטומטית ללכת בדרכו. אבל לפחות שלא נעשה שקר בנפשם. המושג הזה הכללי, ציונות דתית ועם וארץ וכו', הוא לא מספיק. דברים צריכים הרבה יותר בהירות, הרבה יותר דייקנות, הרבה יותר לימוד. כשהמשנה יותר מבוררת, יותר מדויקת, אחר כך האדם יבחר את דרכו. יבחר את מחנה או יותר ספציפי. אבל לא, לא לדלג על השלב הזה של הבירור, על השלב הזה של הלימוד. טוב, בעזרת השם, שבת שמחה וטובה, ומי יודע, אם האמת והשלום יאהבו, עד יום ראשון יש המון זמן, סוף שבוע זה יום שישי, שבת זה תחילת השבוע, זה מקור הברכה, לילה או לילה, מי יודע, מה ישתנה. אז אם אתם עולים להר הבית, לבנות בית המקדש, מתוך אהבת חינם, כל עם ישראל איתכם, אל תשכחו לקחת את כל האנשים הפשוטים, גם כאלה שהיו נראים לכם שהם אולי לא חפצים בכל ליבם וכולי, כולם ביחד נעלה, בעזרת השם. בשורות טובות.